ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, יום שלישי, אחרי חג שבועות, אכלתם, סבתם, ואז כנראה אכלתם עוד קצת, אבל זה בסדר, בשביל זה החג הזה קיים, ואנחנו מנסים לחזור היום ביום שלישי לשגרה של הכדורגל, וכמובן קצת חדשות לפני, אז קודם כל עדיין אין מאמן למכבי חיפה, וזה מאמן זר, השם הבולט שעלה זה אלמידה, לא בטוח שהוא זה שמגיע, אבל כנראה דרום אמריקאי, אמריקני אחר, כנראה שיהיה המאמן הבא של מכבי חיפה, ובהחלט זה מאמן זר. אני מעריך שבימים הקרובים כבר מכבי חיפה תכריז על המאמן הבא, וצריך להתחיל לעבוד. יש הרבה מאוד עבודה בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה. יש גם שחקן זר שמגיע קנג'ו, לא ברור אם הוא זר או שהוא בסוף יהיה שחקן ישראלי, אבל גם הוא כבר בדרך למכבי חיפה, ועושה רושם שבאמת העבודה של ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה מתחילה קצת לתת תוצאות, ומקווה מאוד שהכל יתבצע מאוד מהר עכשיו, על מנת שבאמת מכבי חיפה תגיע מוכנה, אולי לא לפתיחת האימונים, אבל בטח לאירופה, ובוודאי בוודאי לליגה, ושהקבוצה תהפוך להיות תחרותית. אבל היום אנחנו מקדישים את התוכנית בעיקר למחלקת הנוער של מכבי חיפה, ויש הרבה מאוד על מה לדבר, וקודם כל נגיד צהריים טובים לאופר פביאן, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי חיפה. אהלן.
אהלן תומר, צהריים טובים. אנחנו מכירים הרבה שנים, ולשמחתי כן. זה פעם ראשונה שבאמת אנחנו יושבים לשיחה על כדורגל ככה, וכיף לי ועונג לי להיות פה איתך.
אם אין לך כיף, זה אנחנו נדע בסוף השעה, אבל אנחנו רוצים באמת קודם כל להגיד שאתה גם תהיה המנהל המקצועי בעונה הבאה, וזה העונה הרביעית שלך למעשה, מתחיל את העונה הרביעית שלך כמנהל מקצועי של מכבי חיפה, וזה בהחלט יפה שבעמדה כל כך חשובה יש איזושהי יציבות מבחינת מכבי חיפה. וגם צריך להגיד, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, יש את ההתלבטות הזאת, ומעניין אותי מה אתה אומר, מצד אחד להביא תארים בנוער, בנערים א', ב', ג', מצד שני, המטרה החשובה באמת היא לנסות ולהעלות כמה שיותר שחקנים לקבוצה הבוגרת, שיהיו חלק אמיתי מהרוטציה.
אני מסכים, אבל בסוף ה-DNA של מכבי חיפה זה לייצר שחקנים שגם זוכים בתארים. זאת אומרת, המטרה שלנו היא באמת לגדל שחקנים לקבוצת הבוגרים, לגדל שחקנים לכדורגל הישראלי. יש הרבה שחקנים של מכבי חיפה שמשחקים היום בכל קבוצות הליגה, את הליגה הלאומית, וזה חשוב לנו גם לגדל שחקנים לנבחרות ישראל, וחשוב לנו שהדרך שלנו, הפילוסופיה שלנו, ערכי המועדון, אבל גם לייצר תחרותיות, קבוצות מנצחות וזכייה בתארים.
ואנחנו ככה מסתכלים, אתה יודע, קיבלנו על הנוער, כמובן לקחו אליפות השנה, וזה יפה מאוד. קבוצת נערים א' סיימה מקום שני באמת על עניין של חודו של נקודה, ולקחה את גביע המדינה, ודווקא בנערים ב' מקום שביעי, מה זה אומר בדרך כלל? אולי שנתון טיפה פחות מוכשר?
אני חושב שנערים ב' זה שנתון מוכשר, שהוא נקלע בתחילת השנה לשרשרת של תוצאות שלא טובות, זה השפיע על כל הקבוצה. בהמשך העונה הם התאוששו, הצליחו לחזור לסיים במקום חמישי, למרות שהיינו במקום יותר נמוך, ובסופו של דבר גם הם הגיעו לגמר גביה, ולצערי הם הפסידו בגמר גביה, אבל עדיין הנוער הייתה קבוצה הישגית שזכתה באליפות.
וגם נערים ג'
נערים ג' זכו בגביה, נערים ב' הגיעו לגמר גביה, נערים א' זכו בגמר גביה.
מבחינתך איך אתה מגדיר באמת את העונה הזאת?
אני חושב שבסוף אנחנו מסתכלים אולי על התוצאות, אבל זה לא נכון. התוצאות היו טובות, התקדמנו, זה תוצאה של עבודה של 3 שנים, שגם בפיתוח של השחקנים, גם בפיתוח של מאמנים, גם בהחלפה של מאמנים, גם במערך סקאוטינג חדש שיצרנו והבאנו שחקנים חדשים, אבל בסוף בסוף מה שאני מסתכל זה ששמונה שחקני קבוצת הנוער ערכו הופעת בחורה בבוגרים השנה, ושיחקו בבוגרים, 3 מהם יפקיעו שערים, ובסופו של דבר זה מה שחשוב. עכשיו, אני לא מסתכל על הסיטואציה של קבוצת הבוגרים. למה זה קרה? בסופו של דבר, אם הם לא היו רואים, הם גם לא היו משחקים, וגם לא היו טובים. אם לא היו רואים, השישה שחקני נוער ששיחקו במשחק האחרון בנגד מכבי נתניה, גם לא היו מנצחים את המשחק הזה. זאת אומרת שאנחנו כמחלקה צריכים לעשות את העבודה שלנו, לפתח שחקנים שיהיו רואים לסגל של הבוגרים, ומשם כבר החלטה של הצוות בוגרים מה לעשות איתם.
אני אקח את זה אפילו טיפה מעבר, כי יש לך גם שחקנים שיצאו לחול במהירות C, אם זה ענן חלילי אחרי עונה אחת בבוגרים, אם זה פיינגולד אחרי העונה וקצת בבוגרים.
אז יש, אני חושב שיש משמעות לעבודה שאנחנו עושים מחלקת נוער. יש הרבה פרויקטים שאנחנו עושים, יש לנו את הפנימיה שלנו. המטרה שלנו בסוף במחלקת הנוער זה להיות חממת הכדורגל הטובה ביותר בישראל לשחקן הכדורגל צעירים. אנחנו עושים את זה על ידי התנאים בפנימיה. יש לנו את אלון חרזי שהוא אחראי על הפנימיה, וזה דמות יוצאת דופן, ראויה ודוגמה לשחקנים. אנחנו מקפידים מאוד על הלימודים בקשר עם הבית ספר, בית ספר הוא מצוין, חשוב לנו מאוד ערכים, חינוך, תגבור לימודים. שחקנים שמגיעים מהפנימיה ויש להם תוצאות לא טובות, אנחנו מטריעים ועושים שיחות איתם, והיו שחקנים ששחררנו מהפנימיה כי הלימודים שלהם לא היו מספיק טובים, התנהגות לא מספיק טובה.
לא משנה אם הם היו שחקנים טובים.
לא משנה, גם שחקנים שלא לנו הרבה כסף שחררנו, כי פשוט הם לא התאימו לאחרי המועדון. וזה הדבר הכי חשוב, וזה הדבר שמנחה אותנו. הצלחנו בשנתיים האחרונות להגדיל, כבר הגענו למספר של 17-18 שחקנים בפנימיה, היום אנחנו קרוב לכפול, 35-36, כשאנחנו מקפידים על האיכות האנושית, הלימודית, שחקנים שמגיעים והתעודה שלהם לא מספיק טובה, לא יכולים להיכנס לפנימיה, לא יכולים להתקבל אצלנו. בנוסף, אנחנו נותנים להם את האימוני בוקר, שני אימוני בוקר במגרש של הבוגרים, יש לנו 5 פרויקטים, זה אימוני בוקר בפנימייה, אימוני פיתוח אישי, אימוני אתלטיקה, אימוני חלוצים, אימוני השערה חוליות. זאת אומרת, אנחנו משתדלים לתת את הכי טוב שאנחנו יכולים לכל השחקנים.
אני רוצה לבוא איתך טיפה הלאה, ואתה יודע, יש איזשהו תהליך באמת בשנים האחרונות, שאנחנו רואים שילוב של שחקני נוער ישר בקבוצה הבוגרת. זאת אומרת, לא יוצאים להשאלה ובוא נראה מתי חוזרים. משתלבים גם באליפויות וגם בשנתיים האחרונות, גם אצל מסיידגו וגם השנה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד מאוד מעניינת מבחינתי. יהיה דיון בקרוב במנהלת ובהתאחדות לכדורגל, ותהיה בקשה שלא מעט קבוצות, כולל מכבי חיפה, להגדיל את מספר הזרים לפחות ל8 זרים. זה, איך שאתה לא מסתכל על זה, זה פוגע בשחקן הישראלי, פוגע בשחקני נוער גם.
תראה, מצד אחד,
אני מדבר איתך על מכבי חיפה, אבל ברור שזה תקף גם למכבי תל אביב, להפועל באר שבע, לקבוצות אחרות.
מצד אחד, זה לוקח מקומות של שחקנים. אבל מצד שני, זה גם מקדם את השחקנים. כי כדי לשחק, הם צריכים להיות יותר טובים, והם צריכים להשתפר. בסוף, אני חושב שלכל שחקן צעיר, הגורם של התחרות, זה הדבר הכי חשוב לפיתוח שלו. אם אין תחרות, ואם אין משהו שידחוף אותו ויתן לו מוטיבציה, אז קשה לו להתפתח.
אבל גם ככה יש הרבה מאוד תחרות. זאת אומרת, שחקן נוער עכשיו של מכבי חיפה שצריך להגיע לסגל של הבוגרים ולהתחרות על מקום, גם שיש 6 זרים, זה מספיק קשה. זה מספיק תחרותי גם.
זה מאוד קשה, ולכן אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד אצלנו במחלקה, כדי שכשהם מגיעים לשם, הם יהיו רואים לתחרות ויהיו טובים מספיק לתחרות.
איך אתה רואה את ההשתלבות השנה, שנבע גם בגלל המשבר הגדול, שהיה בקבוצה הבוגרת, והאם יש חשש שבמידה בקבוצה אכן תתחזק, לא רק 8 זרים, בכלל גם תתחיל להביא ישראלים שהם בולטים מאוד בליגה או זה, או ליגיונרים מתחזיר הביתה, זה יפסיק את התהליך הזה.
אני לא חושב שהתהליך הזה ייפסק. אני חושב שגם בחוקים שנצרו היום בכדורגל הישראלי, של שילוב שחקנים צעירים, אז תמיד יצטרכו שחקנים צעירים בסגל, שחקנים ישראלים, ואני חושב שהתפקיד שלנו זה לדאוג שיהיו את השחקנים הראויים והמתאימים בהתאם לעמדות שחסר לסגל של הבוגרים.
אם אתה מסתכל על הקיץ הקרוב, כמה שחקנים לדעתך מקבוצת הנוער יכולים להשתלב בקבוצה הבוגרת?
אני חושב שכל אלה ששיחקו השנה בקבוצת הבוגרת הם ראויים להשתלב. השאלה מה קבוצת בוגרים צריכה, מה הצורך שלה. כמובן שאנחנו גם מדברים על השיתוף פעולה עם הפועל כפר סבא, וייתכן שחלק גדול מהם ילכו לעונת השתפשפות שם.
שזה גם יעזור להם סופו של דבר.
שאני חושב שהפלטפורמה הזאת, כמו שהיה בזמנו עם הפעולה, היא פלטפורמה נהדרת, שיש לנו קבוצה שמקבוצת הנוער יכולים ללכת ישר לשחק בקבוצות בוגרים, ומספר שחקנים ישחקו שם, ואני מקווה שמשם הדרך חזרה למועדון יהיה מהירה.
יש איזה לקחים שאתם הפקתם, אתם והקבוצה הבוגרת כמובן, עוד מעט נדבר גם על שיתוף פעולה מנהל מקצועי של הקבוצה הבוגרת, יש לקחים שהפקתם מהסיפור של ירין לוי?
אני לא יודע בדיוק את הסיפור של ירין לוי, אז אני קשה לי להגיד לך.
לא, אבל מבחינת זה שאתה מכיר אותו, הוא היה תחתיך, והאם אתה היית שלם למשל עם ההחלטה שצריך להשאיל אותו לשנתיים?
אני לא קשור להחלטה הזאת. זאת אומרת, שוב, אנחנו מבצעים את העבודה שלנו במחלקת נוער. יש את המנהל המקצועי שהיה, שהייתי בקשר רצוף איתו, בקשר רצוף גם עם ברק והעוזר שלו לגבי קשר יומיומי, מי צריך לאימונים, מי צריך למשחקים. מעבר לזה, אני לא שותף להחלטות שמה, ומה שהם מחליטים, אני צריך לקבל את זה.
אז סליחה שאני חייב לשאול פשוט,
כן.
לא מתייעצים איתך, לא מבקשים את חוות דעת שלך, בכל זאת אתה מכיר את השחקן הזה יותר טוב מכולם.
מתייעצים איתי, שואלים את חוות דעתי בהרבה מקרים, אבל בסוף זו החלטה שלהם, ומה שהם מחליטים קובל עליי.
ואתה לא חשבת שיש פה בעיה?
אני לא, זה לא עניין שלי לאיך שמתנהלים הבוגרים, אני מתנהל ומחליט וחושב רק על הדברים שלי.
יש איזושהי הפקת לקחים אבל במועדון מהאירוע הזה כדי שזה לא יקרה עוד פעם, כדי שחקן שהוא מסוים, תשמע, ירין לוי לא היה איזה שחקן, אתה יודע, אנונימי, הוא עשה את הנבחרות, הוא היה מוזמן לנבחרות, זאת אומרת, ידעו שיש פה איזשהו סוג של פוטנציאל, נגדיר את זה ככה. גם אני לא חשבתי שהוא יתפתח ככה תוך שנה, זה ברור לכולם.
תראו, היו עוד הרבה שפוטנציאל, גם ינאי דיסטלפד שהלך ושיחק בהפועל ירושלים, ויונתן לי שהלך ושיחק בהפועל ירושלים, וליסה אביסת ששיחק בהפועל חדרה.
אבל הם בהשאלה של שנה וחוזרים.
נכון, אז היו מספר שחקנים בשנתון הזה 2004, יש עוד הרבה, יש את אל מישלי שמשחק בנוף הגליל, יש הרבה שחקנים...
זיו בן שימול, מה קורה איתו?
זיו בן שימול בבני יהודה, שייתכן ויחזור לפי מה ששמעתי, אבל... כמו שאתה אומר, קשה בנקודת זמן מסוימת להגיד זה כן ולא. אני חושב שכל אחד מהשומות האלה היה יכול לפרוץ באותה מידה שירין לוי פרץ. ובסוף, בסוף, שאתה צריך לקבל החלטות על כל כך הרבה שחקנים ועל המסגרת שלך שהיא מצומצמת, אתה צריך לקבל החלטות. לפעמים החלטות הן נכונות, ולפעמים החלטות אתה רוצה לתקן אותם אחרי זה.
טוב, לגבי למה הוא לא חתם על חוזה, לא נשאל אותך, כי זה כבר באמת לא התפקיד שלך, כן. ואנחנו יודעים את זה. אבל אני רוצה להתקדם איתך הלאה, ואני רוצה לשאול אותך, לגבי התקציב, אנחנו יודעים, זה כבר ידוע, ואני גם סקר את מכבי תל אביב, ידוע שהיא באמת 20 מיליון שקל, בין 20-22 מיליון שקל, כל שנה בתקציב היא מקדישה למחלקת הנוער. מכבי חיפה שמה גם הרבה מאוד כסף על מחלקת נוער, אבל לא מגיעה לסכומים האלה. האם לאורך שנים זה עוצר שהם פערים מקצועיים בין הקבוצות? או פחות שחקנים טובים, או פחות אמצעים לנתח את השחקנים, או... כי אני שואל את עצמי, איפה בדיוק מתבטא ההפרש הכספי הגדול הזה בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה, בכל מה שמדובר במחלקת הנוער?
תראה, אני לא חושב שזה יוצר פער מקצועי. להפך, אני חושב שאנחנו אחת המחלקות הטובות בארץ.
זה בטוח.
אין במה שאנחנו נותנים, ואין בעון האנושי, אין המקצועי. יש לנו את איתי זילפה, שהוא ראש מערך השוערים, נבחרת ישראל. גל וקנין, שהוא פיזיולוג הראשי שלנו, ראש מערך הכושר גופני, שהוא עובד גם עם הבוגרים. יש לנו אנשי צוות ברמה הכי גבוהה שיש. יניב לוגסי, שמנהלת חטיבה הצעירה. הבאנו את לירון גלט מההתאחדות כדי לנהל את מערכת הסקאוטינג. זאת אומרת...
הוא עושה הסקאוטינג להתאחדות הרבה שנים לנבחרות.
נכון. יש לנו את אנשי המקצוע ברמה הכי גבוהה שיש. יש לנו את איתי מרדכי, מאמן נוער, ברמה הכי גבוהה שיש.
הוא נשאר מאמן הנוער שנה
הבא? אני מאמין שכן. עד כמה שנדר, כן.
לא, לא, בלי קשר לבוגרים. האם יש איזשהו שינוי ב... גם אדריאן רוטשט צריך להגיד עושה עבודה טובה בנערים א'.
אדריאן רוטשט שאני הבאתי אותו... אני בהרבה משחקים כשאני הולך, ואני יושב בדרך כלל בתוך המגרשים, אני יושב בדרך כלל באזור של המאמן, לא יושב בספסל של המאמנים שלנו אף פעם, ואני מקשיב. אני מקשיב למאמן של היריבה. אני מקשיב לשפה שלו. אני מקשיב למה הוא מדבר מבחינת כדורגל. אני מקשיב להוראות שלו, האם הן חיוביות או שליליות, איך הוא מסביר לשחקנים. אני מסתכל על השפת גוף שלו. וכשאני רואה מאמן, כמו אדריאן, שאני חושב שא' הוא שחקן כדורגל גדול מאוד, כן. יש הרבה מה ללמוד ממנו, וראיתי אותו פעמיים שלוש לפני שנתיים, ואחרי שראיתי אותו פניתי אליו, וזה בן אדם שמתאים לדרך ולערכים של מכבי חיפה, ולשמחתי גם הוא מצליח כמאמן.
רציתי לשאול אותך לגבי באמת האם יש שינוי מסוים בכל הצוותים של שנה הבאה, או שאתם מעדיפים להמשיך עם הצוותים הקבועים של נערים ג', נערים ב', נערים א', דיברנו, נוער דיברנו, כאילו פחות או יותר להמשיך באותה דרך, ועד כמה באמת העונה הפחות טובה של נערים ב', שבעצם שנה, השנה הזאת כבר יהיו נערים א', עד כמה זה באמת משפיע?
ראשית, אנחנו תמיד נהיה באותה דרך. זה לא, לא קשור לאנשים שמגיעים, כי האנשים שיגיעו, הם ייכנסו לתוך המסלול ולתוך הפילוסופיה שלנו ולתוך הדרך שאנחנו רוצים לעבוד בשיטה ובסגנון. יש חלק מהאנשים שעוזבים, לא, זאת אומרת מבחירה, כמו עידן יונה, שעבד 15 שנה האחרונות במכבי חיפה, ועשה עבודה מדהימה, גם כמאמן של נערים ב', להצליח להביא את הקבוצה לגמר גביע אחרי המשבר שחוו בתחילת השנה, זה לא קל. והוא אחראי על הפרויקט פיתוח אישי, שזה פרויקט הדגל של המחלקה שלנו, ועשה שם עבודה נפלאה. הוא עוזב את ישראל ועובר לארצות הברית, וחווה לנו מאוד, אז הבאנו את אליעזר בן אהרון, להיות מאמן של נערים ב', שזה, אני חושב, פרופיל של הכי גבוה שאפשר להביא מאמן ברמה הזאת. התחלפו עוד חלק מהמאמנים, אבל באופן עקרוני אנחנו תמיד נשמור על אותה דרך.
יפה, אופן, אנחנו נצא למקבץ פרסמות קצר, יש לנו עוד הרבה הרבה על מה לדבר.
רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי, ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה. זה הולך להיות ברדיו כל יום?
שומי, שלום לך.
שלום לכולם, ערב טוב. היום אני אתן מתכון,
כן?
לקוס מיץ פטל קאפ.
לא, מאמה. וואו.
יא, איך בא לי עוד? תוכנית הספורט החדשה של ישראל. אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. ראשון עד חמישי בשש. בקרוב ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
חזרנו ספורט בשתיים, ואנחנו מארחים היום את המנהל המקצועי של מחלקת הנוער במכבי חיפה, עופר פביאן. אני רוצה באמת לדבר איתך על ההשתלבות של השחקנים, ואיך זה עובד באמת. אני לא יודע מי המנהל מקצועי היה, עד היום את גל אלברמן, גם הוא עוזב, הוא למעשה כבר עזב את מכבי חיפה. איך הייתה בעצם האינטראקציה ביניכם? עד כמה היה שיתוף פעולה?
אז קודם כל הייתה אינטראקציה קבועה ביני לבין גל אלברמן, שיותר דיברנו במקרו, איזה שחקנים אנחנו חושבים, בחלקת נוער רואים להיות בבוגרים, רואים להתאמן בבוגרים, רואים להשתלב בבוגרים, דיברנו גם על הפועל כפר סבא, גל הכיר כל אחד מהשחקנים בקבוצת הנוער, וגם בקבוצת נערים א', אלה שאנחנו חושבים שהם עתידיים להיות. זה במסגרת של המקרו. במסגרת של המיקרו, אני הייתי בקשר תמידי מול אמיר נוסבאום, לגבי כל שבוע בשבוע, איזה שחקנים הם צריכים.
לאימונים.
לאימונים. אם הם לצורך העניין משחק ביום שני והנוער משחק ביום שבת, כמה דקות יכול לשחק עומר, כמה דקות יכול לשחק יד, אז היינו מקבלים מהם את המספרים וכמה הם יכולים לשחק, אם הם יכולים לשחק או שהם צריכים להיות בסגל בוגרים, ככה שהשיתוף פעולה היה הדוק ותמידי על בסיס קבוע.
שאיתי מונה לכמה משחקים להיות איתי מרדכי, להיות מאמן הבוגרים, זה יותר הקל על הכניסת השחקנים הצעירים לקבל את הדקות משחק שלהם, וכמובן להגיע לקבוצה הבוגרת, כי צריך להגיד, בשלושה משחקים האלה ראינו הרבה יותר שיתוף של שחקנים צעירים מהנוער, וגם שמות שעד עכשיו לא הוזכרו, שיחקו.
אז קודם כל, אני חושב שכן, כי איתה הכיר אותם יותר, ואת היכולות שלהם יותר מדויק מאשר הצוות הקודם, מאשר ברק, אבל גם הסיטואציה ששחקנים נפצעו, ושחקנים בצהובים, ושחקנים עזבו, ולא היה ברירה, צריך למלות את הסגל, אז אני חושב שגם אם היה נשאר הצוות הקודם, היה הזדמנות לשחקנים האלה. יכול להיות שבלעד של ההיכרות של איתי, יותר אישית ידע בדיוק איפה לשלב אותם, באיזה מקום נוח ובאיזה מקום טוב להם. ואנחנו כמחלקת נוער, זה שאיתי עשה את החודש הזה בבוגרים, זה גאווה גדולה בשבילנו. כי אם אנחנו כמחלקת נוער, מצליחים לשלוח את מאמן הנוער לבבוגרים, ואם זה מסי, ואחרי זה נוסבא, ואת איתי זילפה, ואת אליעד גרף, ועכשיו את איתי מרדכי, זאת אומרת, שגם אנחנו, מעבר לייצור של השחקנים, אנחנו מצליחים לייצר או לפתח אנשי צוות שיתאימו גם לצוותים של הבוגרים, שזה גם חשוב מאוד למחלקה שלנו.
תגיד, סתם שאלה, מאוד מעניינת אותי, אני יודע שאנקה לשחר מאוד אוהב את מחלקת הנוער. עד כמה זה בא לידי ביטוי, נגיד, בשיחות איתך? לא מדבר עכשיו על פגישות עבודה וכאלה, כי זה יש לך, היה לך מול אלברמן ואמיר נוסבאום, אבל כמה באמת הייתה אינטראקציה איתו לגבי מחלקת הנוער, הגאווה? אני יודע שהוא מאוד מאוד מחובר למחלקה הזו.
הוא מאוד מאוד מחובר, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. שתבינו עד כמה ינקלה מחובר, היה אליפות בתי הספר לקטרגל,
נכון,
ונבחרת כפר גלים שהיא מורכבת מתשעה מתוך עשרה שחקנים מכבי חיפה. היה גמר בפתח תקווה, הגיע ינקלה וישב כל הגמר ביציאה לידי, וכשהיה החלטות שיפוט שלא נראו לו, אז גם הוא הביע את דעתו. זה עד כמה שחשוב לו, השחקנים במכבי חיפה. גם כשזה לא משחק של קבוצת מכבי חיפה, אלה שחקנים שאין מכבי חיפה במסגרת בית ספר, הוא מגיע והוא נוכח, והוא יודע כל מה שקורה, ואנחנו בקשר, ואני חושב שזו הגאווה הגדולה מאוד כשהוא מגיע והוא נמצא, הוא הגיע לרוב חצי הגמר, הוא הגיע לכל ששת משחקי הגמר שהיו לקבוצות שלנו, וזה גאווה.
אני רוצה לשאול אותך על משהו שדיברנו עליו קצת בחוץ, וזה מאוד מתאים לך גם מהניסיון האישי שלך כשחקן, וגם מהניסיון האישי שלך כמנהל מקצועי וכמאמן. אנחנו יודעים שתמיד יש שחקנים שמסמנים אותם כמטרה, כפוטנציאל גדול בגילאים צעירים, נותנים להם באמת הכל, במיוחד במועדון כמו מכבי חיפה, נותנים להם כל מה שצריך כדי שהם יצליחו, גם צריך להביא אותם מכל מיני מקומות רחוקים, ולתת להם כאן בית בחיפה ורכב, ומה שצריך כדי לעזור להם להתאקלמות, ופוטנציאל בשמיים, אבל לא תמיד זה עובד.
אז זו שיחה שבדרך כלל כשאנחנו יושבים עם שחקן, לא משנה הגיל, ואנחנו חותמים על הסכם, אז בדרך כלל בישיבה שחותמים על הסכם, זה יהיה אני כנציג המועדון, יהיה ההורים שלו, וברוב המקרים גם יש סוכן כבר מעורב בגילאים האלה.
כן, לצה... זה, יש בו סוכנים גם בגילאים האלה כבר.
בכל הגילאים, והשחקן יושב. ואז אני אומר לשחקן, תראה, ההורים שלך פה בשביל לעשות את הכי טוב בשבילך. הסוכן שלך פה בשביל לעשות את הכי טוב בשבילך. אנחנו מכבי חיפה, אני לוקח התחייבות בשם המועדון, אני אומר למועדון, בואו נחתים את השחקן הזה, כי אני חושב שיש לו פוטנציאל, אז אני לוקח התחייבות אישית, ואני צריך לעשות את הכי טוב כדי לתת לך את התנאים להצליח. אבל בסוף, 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 כולנו מסביבך, אתה בתוך המעגל, הכל אחריות שלך. אם אתה לא תהיה לך את התשוקה, ואם אתה לא תהיה לך את הבעירה הפנימית, ואם אתה לא תהיה מוכן לעבוד קשה, אז זה לא יצליח. אנחנו כולנו יכולים לעשות את העבודה הכי טובה שיש, בסוף זה תלוי בשחקן ובאופי שלה.
שמע, מכבי חיפה לאורך השנים יש הרבה מאוד דוגמאות, אני לא אגיד עכשיו שמות, אבל חלק הצליחו גם מחוץ למכבי חיפה, אבל חלק שסומנו מאוד, משחקים הם בליגה א', בליגה ב', אולי בליגה לאומית, ועדיין מכבי חיפה נתנה להם השקעה של שנים, וזה בסוף לא בא לידי ביטוי. זה משהו שנלקח בחשבון? זאת אומרת, יש אחוז שאתם אומרים מראש, 20% זה לא ילך, 30% זה לא ילך?
אנחנו לא מסתכלים על אחוזים. אבל ברור לנו שלא כל מה שאנחנו מצביעים עליו, ולא כל מה שאנחנו חושבים עליו, זה מה שיקרה. אנחנו צריכים אצלנו לעשות את הכי טוב שאפשר, כדי לייצר את התנאים לכל שחקן לממש את הפוטנציאל הכי גדול שלו. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו כל דבר, אם זה צריך עזרה של פיזיולוג, יש לנו שחקנים שבפרויקט שהם לא יעבדו טכניקה, הם יעמדו כוח, כי הם לא חזקים מספיק. יש שחקן שהוא יהיה צמוד לתזונאית שלנו, והוא צריך תזונה מסוימת. אנחנו עושים חיזוי גובה, כדי לדעת מה... לפעמים אנחנו עושים את זה ב... בעיקר זה נחשב בכל העולם כדי לדעת תפקיד. זאת אומרת, אם יש בלם שהוא לא יגיע לגובה מסוים, אז הוא ננסב אותו לתפקיד של מגן או קשר. אבל זה לא העיקר. אנחנו עושים את זה כדי בעיקר לדעת את ההבדל בין הגיל הביולוגי לגיל הכרונולוגי. יש שחקנים שלדוגמה הגיל הכרונולוגי יהיה בין 14, והגיל הביולוגי שלו בין 11. ובאותה קבוצה יש בין 14, והגיל הביולוגי שלו יהיה בין 16. זה פערים של 4-5 שנים, הם לא יכולים לעשות את אותו דבר באימון. אז אנחנו צריכים לדעת למי יש עומסים יותר גדולים, למי מותר לקפוץ, למי מותר לספרינטים, ואז אנחנו בונים את האימון אישי בהתאם לבדיקות חיזוי גובה. אנחנו צריכים לדעת האם הוא בפרץ הגדילה שלו. יש שחקן שבגיל 15, 16, 17 פתאום זה השנה שהוא צומח, אז בשנה הזאת אנחנו ניתן לו לישון יותר, אנחנו ניתן לו תזונה טובה יותר. יש לנו דוגמה
ממש לפרטי פרטים,
כן? יש לנו שחקן, אני לא אזכיר שמות, אבל שהוא אחד השחקנים הבולטים בקבוצת נערים א', שפעם בשבוע הוא לא קם לאימוני בוקר, הוא מקבל עוד שעה שינה. אנחנו מבטרים על אימון בבוקר, יש לנו שני אימוני בוקר בפנימיה, וישם בפנימיה, הוא לא קם לאחד האימונים, כדי שהוא ירוויח עוד שעה וחצי של שינה, כי אנחנו יודעים שהוא בפרץ הגדילה, והשינה הזאת חשובה. זאת אומרת, אנחנו יורדים לכל הפרטי פרטים, באופן אישי לכל שחקן, וזה התפקיד שלנו, לתת להם את האופציה למיצוי הפוטנציאל. ברגע שאנחנו נעשה את זה, אז אנחנו שקטים. משם זה כבר לא תלוי בנו.
אופר, אתה יודע, אתה מתראה פה לפרטי פרטים, וזה לא תמיד היה ככה במחלקת הנוער. זאת אומרת, אולי ב3-4 שנים האחרונות, אבל אם הולך טיפה יותר אחורה, ולא הרבה יותר מדי אחורה, אז גם נערים א', גם נערים ב', נגיד, לא היה מאמן שוערים קבוע, לא היה מאמן כושר קבוע אפילו ברמה הזאת, ונגיד היה איזה פיק של גמר גביע המדינה, אז היו מביאים מאמן כושר מהנוער, שיתאמן איתם 2-3 אימונים לפני שיכין אותם, GPS'ים לא היה, דברים כאלה שהיום כן יש בנוער וכן יש בנערים א'. מה כל כך השתנה ב...
תשמע, הכדורגל מתפתח, הטכנולוגיה מתקדמת, האמצעים נמצאים, ואנחנו, אם אנחנו רוצים להיות הטובים ביותר, צריכים להשתמש בכל האמצעים כדי לפתח את השחקנים. אנחנו משתמשים בקבוצת הנוער ב-GPS, קבוצת הנערים א', ב' וג' עם פליימקר, כל יום ראשון יוצא דוח, עד נערים ג', כל אימון, כמה הם רצו, איזה ספרינטים, כמה שינוי כיוון, מה הדרישה? אנחנו יכולים לשבת עם שחקן, להגיד לו, אנחנו מצטרים מאוד, אתה לא רצת מספיק, לא עשית מספיק ספרינטים, לא עשית שינוי כיוון מספיק. מעבר לזה, אם הוא חוזר להגנה או לא, אנחנו מראים את הנתונים. לפי זה אנחנו גם קובעים את רמת האימונים. גל וקנין יכול לבוא למאמן בכל שכבת גיל, להגיד לו, מצטר מאוד, האימון הזה שעשית ביום שלישי.
לא מספיק טוב.
לא מספיק טוב, זה אימון של יום שישי. האימון לא היה חזק מספיק, אני מבקש פעם הבאה, תעבוד על שטח יותר גדול, בלי תומכים, שהאימון יהיה יותר רצים, המעקב הוא יומיומי ורצוף.
וזה באמת מביא אותנו לשאלה אולי הכי מעניינת, כי אתה מכיר מה יש לך בנערים א', אתה מכיר מה יש לך בנערים ב', נערים ג', ואתה יודע מה יש לך בנוער. עד כמה יש פוטנציאל כרגע לשחקנים שאתה רואה אותם, אני אלך על, על הכי גבוה, משתלבים ישר בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה.
תשמע, יש לנו שחקנים בכל השנתונים האלה, שיש להם סיכוי להשתלב ישר בקבוצת בוגרים. שוב, להגיע לקבוצת הבוגרים של מכבי חיפה, זה תלוי בסיטואציות. מי השחקנים שנמצאים, באיזה עמדות. דוגמה, כשאילי פיינגולד הגיע למכבי חיפה, היה סונגרן. אז אף אחד לא חשב שהוא יתפוס לו את המקום. בסוף הוא תפס את המקום, וכולם זוכרים שסונגרן חזר, הוא שחק שש.
נכון.
זאת אומרת, בסוף זה תלוי בשחקן. אני שוב חוזר, הזכרת לי נקודה, אתה חוזר לנערים ב' על שחקנים פוטנציאליים. צריך לזכור שנערים ב', שני השחקנים הכי טובים שלהם, שיחקו כל השנה בנערים א'. אוקיי?
שזה משהו ש... אבל אוהבים לעשות, זה חלק מתוכנית העבודה, לקדם שחקנים גיל קדימה.
זה לא בהכרח לקדם, אלא לתת לשחקנים את המקום לשחק באפשרות שזה, איפה שזה מאתגר אותו. בנערים ב' היה להם קל. והשאיפה, אם זה קל להם בנערים ב', בואו נשים אותם בנערים א', נאתגר אותם יותר. נפתח אותם. בסוף אנחנו רוצים לשים כל שחקן במקום שזה מפתח אותו בצורה הכי טובה.
שהיה פה מו הלך, אז הם קיבלו החלטה שאין יותר חריגי גיל בקבוצת הנוער, וגם שחררו הרבה מאוד שחקנים ותיקים, כאילו שהם נכנסים לשנה השנייה, שחררו אותם ועשו קבוצה מאוד 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 צעירה במכבי חיפה, וזה עלה להם בשנה מאוד בינונית בנוער. אבל בסופו של דבר צריך להגיד, אתה מסתכל על ההישגיות באותה שנה שלא הייתה טובה, אבל מצד שני יצאו משם שחקנים כמו ג'אבר, כמו חמודי וכמו מאור. איך זה מסתכרן ביחד?
אז שוב, אני אגע קודם כל בנקודה של החריגים. אנחנו לא משאירים במכבי חיפה שחקנים חריגים כדי לזכות בתואר.
ברור.
זה לא המטרה. אבל אם אני לוקח שחקן כמו ארזי, שכולם ראו את היכולות שלו מול ביתר ירושלים, וכולם פתאום הופתעו, הרזי שנה ראשונה של הנוער, לא שיחק כל השנה, היה פצוע. שנה שנייה, בעונה שעברה, לא זאת עם נוסבאום, הוא התחיל לשחק והיה טוב. הרזי, אם לא היה נשאר חריג, אני לא חושב שהיה מקבל הזדמנות לשחק במכבי חיפה. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים מה טוב לשחקן, איך אנחנו יכולים לפתח את השחקן, ואם הרזי טוב לו עוד שנה בקבוצת הנוער, ואם גטאצ'ו טוב לו עוד שנה בקבוצת הנוער, ואם עומר דן טוב לו עוד שנה להיות משולב בקבוצת הנוער ובקבוצת הבוגרים, זה מה שאנחנו נעשה. אנחנו לא נשאיר שחקנים, כי אנחנו חושבים שהם יכולים לעזור לקבוצת הנוער לזכות בתואר. זה לא המטרה.
ובאמת, אם אתה הזכרת את השמות האלה, עכשיו הם כולם סיימו גיל נוער.
נכון.
גם עומר, גם גטאצ'ו וגם ארזי. יש מחשבה לפחות אחד משניהם, נגיד, להוציא אותו להשאלה, והאם באמת בשלב כזה אתם אומרים, רגע, גם אם לא נשארים במכבי חיפה, אולי להפועל כפר סבא זה כבר לא הבמה הטובה, אולי הם צריכים רמת קושי יותר גבוהה.
אז שוב, זה החלטה...
בכללי, כמובן.
זה החלטה של המועדון. אני מעריך שמה שאתה אומר זה נכון, אני מעריך שלא כולם ילכו לכפר סבא. אולי חלק מהם יהיו בבוגרים של מכבי חיפה, אולי חלק מהם יושאלו לקבוצת אחרת בליגת העל. ושוב, כמו שאמרתי בהתחלה, המטרה שלנו לייצר שחקני כדורגל, להיות החממה הכי טובה, ואם שחקנים שהיו בנוער של מכבי חיפה יככבו שנה הבאה בליגת העל, זאת תהיה גם גאווה שלנו.
כן, אבל אני חייב לשאול אותך, אתה אומר, כאילו כרגע זה לא החלטה שלך, אבל מסתכל על זה ואני אומר, אין כרגע מנהל מקצועי למכבי חיפה. יש רק מאמן שגם הוא כרגע עדיין לא נמצא. זאת אומרת, אין מצב שאולי אתה פקטור יותר רציני גם בקבלת ההחלטות, ולא רק לתת את ההיצה שלך ואת ההתייעצות. בכל זאת, אתה מכיר את השחקנים האלה, צריך להגיד את האמת, יותר טוב מכולם.
תראה, אני חושב שהמועדון מכיר אותם טוב מאוד. אלה שמנהלים את המועדון מכירים אותם טוב מאוד. בסוף, כמו שאתה אומר, מתייעצים אותי ושואלים, המועדון צריך להחליט על המבנה של קבלת החלטות. אני בינתיים מאוד מרוצה בדרך שזה נעשה היום. שומעים את דעתי, ובזה אני חושב שזה הדרך כרגע.
אני רוצה לשאול אותך לגבי, הזכרת את מערך הסקאוטינג, וגם הוא עבר שינוי, ומעניין אותי לדעת באמת התהליך הזה של בחירת שחקנים ממקומות שאולי קשה יותר לשים לב אליהם, וההגעה שלהם למכבי חיפה, איך זה מתבצע?
אז אני אסביר.
נגיד, סתם, אני זורך לדוגמה, תומר חזן פעם היה שחקן במכבי חיפה עם הרבה פוטנציאל, היה צריך להביא אותו מאלת לחיפה בשביל שהוא ישחק פה. דוגמה כזאת, אתה יודע, זה אופרציה מטורפת.
זה דוגמה חריגה, כי דיברנו על זה לפני שנכנס לשידור, והעבירו את כל המשפחה. היום זה קשה מאוד לעשות את זה. אנחנו במערך הסקאוטינג, יש לנו מגבלה של להביא שחקנים מרחוק של גיל. זאת אומרת, מכבי פתח תקווה הביאו את מנור סולומון בגיל 9. כי הוא בא מכפר סבא לפתח תקווה. אנחנו לא יכולים להביא שחקנים בגיל 9 מאזור המרכז.
אלא אם כן אתם מביאים את כל המשפחה.
אלא אם כן מביאים את כל המשפחה, זה חריג מאוד. אנחנו יכולים להתחיל להביא לפנימיה מכיתה ז' מגיל 12.
אוקיי.
זאת אומרת, אז אנחנו כרגע במערך הסקאוטים מחלקים את זה לשניים. אחד, אנחנו רוצים מחיפה, למעשה מחדר הצפונה, כל השחקנים הראויים והטובים בכל הגילאים, שאנחנו נדע עליהם ונוכל להביא אותם אלינו לפני שהם הולכים לאזור המרכז. זה אחת המטרות העיקריות. המטרה השנייה היא לאתר שחקנים במצעירים במרכז, ולעקוב אחריהם, ולראות אם אנחנו יכולים לייצר קשרים עוד לפני שהם בני 12. והמטרה השלישית זה אם אנחנו מוצאים פוטנציאלים מרחוק בגיל 12 והם רואים להיות במכבי חיפה, אז אנחנו נביא אותם לפנימיה.
יפה, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, ואנחנו נעשה לעוד מקבץ פרסמות אחד, ואחר כך אנחנו ככה נהיה את הדקות האחרונות של התוכנית. אתה בסדר, אתה רגוע, הכל טוב.
תמיד רגוע.
בסדר גמור, פרסמות. רדיו חיפה.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי. ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
חזרנו ספורט בשתיים עם אופר פאביאן, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער במכבי חיפה. ניגע עוד קצת בפנימיית תכף, אבל מעניין אותי נורא שיתוף פעולה עם המנכ״ל איציק עובדיה, שצריך להגיד, איציק עובד יש לו גם את הצד המקצועי, היה מנהל מקצועי בעצמו, הוא מכיר את הפורמט הזה, וגם עכשיו צריך להגיד, בהיעדר מנהל מקצועי ומאמן, הוא די עושה הכל. איך השיתוף פעולה איתך? עד כמה הוא באמת מעורב בתוך מחלקת הנוער?
השיתוף פעולה עם איציק זה על בסיס יומיומי. זאת אומרת, אין דבר שאני לא מתייעץ איתו. לשמחתי, יש לי מזל גדול שהמנכ״ל של המועדון הוא גם איש מקצוע, הוא בא מהתחום. אני מכיר את איציק הרבה הרבה שנים, אני מעריך אותו כאיש מקצוע, והדעה שלו היא מאוד מאוד חשובה לי. בהרבה מהמקרים אני לוקח ממנו תובנות מאוד מאוד חכמות, הוא איש מאוד מאוד שקול, הוא חושב לעומק, ואני מאוד מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות הזאת לעבוד לצידו.
עד כמה זה תורם עכשיו, במיוחד בקיץ הזה, בקבלת ההחלטות?
זה תורם מאוד, כי אנחנו עושים ישיבות, אנחנו מדברים על מצב קבוצת הנוער, על מצב השחקנים בקבוצת הנוער, אלה שחקנים אנחנו חושבים שיכולים להמשיך. אנחנו מדברים על הסגלים של כל הקבוצות, איציק מכיר את, ברמה אישית את כל השחקנים בכל הקבוצות.
חשוב.
חשוב מאוד.
בואו נחזור שנייה לאקדמיה, ואתה יודע, לא דיברנו על הפרויקטים שאתם עושים שם, וחלק מהדברים שאתם עושים שם זה גם כל מיני קורסים של ההשערה שאתם נותנים לאותם שחקנים, לאותם ילדים. תן לי דוגמאות לדברים כאלה.
אז אחד הדברים שאני ראיתי ושהיה חשוב מאוד, כשהיינו בליגת אלופות ועשינו סיור בבנפיקה, אז ראיתי את השחקנים של הפנימיה שלהם לומדים לבשל. והחלטתי שאני מכניס את הקורס בישול. וכל השחקנים שלנו מגיל 12 ועד גיל 19 לומדים לבשל.
וזה תופס, תופס?
זה תופס, הם נהנים ונהנים מאוד. בסוף השחקנים שהם מסיימים את הפנימיה עוברים לגור בדירה של השחקני נוער, והם צריכים לדעת לבשל את האוכל, לא רק להזמין אוכל מוכן.
יפה, וגם אם הם לא נהיים בסוף שחקנים, אז הם נהיים סושף.
אולי. ואנחנו נותנים קורס מדיה ותקשורת. היום בגיל 12 שחקן צריך לפעמים לדעת איך להתראיין. שחקן צריך לדעת מה מותר ומה אסור להגיד, וזה חשוב לנו מאוד כבר עם כל הרשתות החברתיות, איך להתבטא ומה מותר ומה אסור כשחקן.
אני מעריך שגם הדובר דודו בזק נכנס לתמונה.
הוא מעביר את הקורס, הוא אחראי על הקורס.
יש לו קצת ניסיון, טיפה.
טיפה. הוא עשה להם לא מזמן רעיון ברדיו, בדמי, כאילו, זה מאוד מאוד חשוב.
זה מאוד מאוד חשוב.
מאוד מאוד חשוב שידעו, במיוחד היום בכל מה שקורה ברשתות, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, איפה לא ליפול במלכודות. אנחנו נותנים גם קורס של AI, מחשבים. כל ילד בפנימיה קיבל מחשב אישי מסיסמה לכל תלמיד ומחשב לכל ילד. לכל ילד בפנימיה יש מחשב אישי. אנחנו עושים קורסים של AI. אנחנו כנראה נכניס שנה הבאה קורס שחמט, אנחנו חושבים. אנחנו מכניסים שפות, יש לנו מורה לעברית, לשחקנים מהמגזר שלא דוברים מספיק את השפה, יש לנו שיעורי תגבור בעברית, אנחנו חושבים שהערך והחינוך והתרבות לספורט זה הדבר הכי חשוב במועדון אצלנו.
יפה מאוד, וזה באמת סטנדרט גבוה צריך להגיד. בקיץ, אם אני לא טועה, לקבוצת הנוער יהיה גם מוקדמות ליגת אלופות.
יהיה באוקטובר.
איך נערכים לזה? סביר להניח שבארץ אתם לא תערכו, הרי?
כנראה שלא נערך. לצערי, בחמישי לאוקטובר 23 שיחקנו בצ'כיה נגד פראג.
יומיים לפני השבעה באוקטובר.
יומיים לפני, סיימנו ב1-1, ואחרי השביעי באוקטובר נאלצנו לפרוש מהמפעל. אני מאוד מקווה שנצליח לשרוד את זה ולעבור את המפעל הזה הפעם.
צריך להגיד שבניגוד למסלול הרגיל, כאילו קבוצת הנוער של מכבי תל אביב תתחיל אוטומטית בשלב הבתים.
לא, לא מדויק.
זה מה שהיה עד היום.
אז אני אסביר. המפעל ליגת אלופות של הנוער מתחיל בזה שהקבוצה שזוכה באליפות עושה את המוקדמות.
אוקיי.
יש משחק בית חוץ ועולים שלב. אם מכבי תל אביב תעפיל לשלב הבתים,
אוקיי.
אז באופן אוטומטי, כמו שלנו היה אז עם בנפיקה ועם
פריז, נכון.
אז באופן אוטומטי קבוצת הנוער תעפיל לשלב הבתים, ואז יהיו לישראל שתי קבוצות בליגת אלופות.
ואם לא, זה רק מכבי חיפה למעשה מתחילה את המוקדמות.
כן.
כמה סיבובים זה עד ההגעה לשלב הבתים?
אני חושב סיבוב אחד.
סיבוב אחד?
סיבוב אחד או שניים, אני לא זוכר במדויק.
אם אתם עוברים, אתם...
אני לא זוכר במדויק, אבל ייתכן סיבוב אחד או שניים.
הייתם בשלב הבתים בפעם אחת?
היינו כשהבוגרים עלו.
כשהבוגרים לפני כמה... לפני שנתיים.
כן, עם SI.
היה תוצאות לא רעות.
חלקם טובות, חלקם פחות טובות, אבל בסך הכל למדנו מזה הרבה.
כמה זה מוסיף באמת מבחינה מקצועית?
זה מוסיף הרבה, נתתי לך סתם דוגמה קטנה על הקורס בישול, זה מוסיף הרבה שאתה מגיע למועדון, כמו בנפיקה או כמו פריז, ואתה מסתכל ולומד ורואה, ואתה מנסה לעשות דברים שמתאימים לך, לא כל מה שהם עושים צריך להתאים לך, אבל אתה מנסה להביא את הדברים הקטנים, ואתה רואה את הקצב, ואתה רואה את המשחק, ואתה רואה את התנאים. ואתה מנסה ליישם אותם בצורה הכי טובה.
מכבי חיפה, קבוצת הנוער, דיברנו על זה, לקחה אליפות, והיא גם זוכה בשמונה אליפויות האחרונות, מתוך 13 בשנים האחרונות, שזה הישג יוצא דופן. ראינו שהשנה גם היה, אמנם היה איזה פייט ממכבי תל אביב, אבל היה פער גם מקצועי בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. כל שנתון זה משתנה כאילו עכשיו? זה, איך זה הולך? קיץ הבא זה אלא לא נודע מבחינת השנתונים? או שהפער נשמע? או...
אני חושב שכל עוד שמכבי חיפה בקבוצת הנוער יש שניים או שלושה שנתונים מעורבים, כאילו עם החריגים, מכבי חיפה תמיד תהיה קבוצה חזקה. ותמיד תתמודד. וזה השאיפה. אנחנו לא יכולים לדעת אף פעם בתקעת השנה, כי אנחנו לא מכירים מספיק את היריבות ומה הם יהיו. לצורך העניין, שנה שעברה, קבוצת הנוער התבססה על נוער שנה ראשונה, על 2006. 2005 היו פחות שחקנים, וזה מה שהביא את הניסיון לשנה הזאת. השנה הזאת, רוב השחקני 2006 שיחקו, מעט מאוד שחקני 2007. זאת אומרת, זה תהליכים, וזה יכול לשנות משנה לשנה. אבל אני מאמין ובטוח שתמיד מכבי חיפה תהיה קבוצה חזקה.
עופר, לקראת סיום, מה אתה חושב ש... או צריך לשנות, או צריך לשפר, מה היית רוצה מבחינת העבודה שלך אפילו לעשות טיפה יותר טוב, מה חסר אולי כדי לעשות עוד צעד?
הדבר שהכי חסר זה שטחי אימון. כרגע בשביל לעשות את כל הפרויקטים שאנחנו עושים, אנחנו מתמודדים מול קשיים של לוח זמנים צפוף, שטחי אימון, הייתי שמח אם היה לנו עוד 2-3 מגרשים.
בקצף יש 1-2-3 מגרשים.
בקצף יש את המגרש של הנוער משחק עליו ונערים א', שנה הבאה ישחקו עליו גם נערים ב', מגרש דשא תחתון, יש מגרש סינתטי.
עליון.
ועוד מגרש דשא עליון קטן.
שעליו לא משחקים בדרך כלל. ש... לא, לא משחקי ליגה.
לא משחקי ליגה של 11-11, כן. הוא קטן מדי. אבל בכל השלל פרויקטים שאנחנו עושים, אנחנו מתמודדים קשה מאוד עם מצוקת מגרשים.
זה משהו שמדברים עליו? זה משהו שאולי מנסים להכשיר עוד איזשהו מגרש, אפילו אם זה לא יהיה בקצף, אפילו אם זה יהיה במקום אחר?
יש מחשבות איך לפתור את זה. מנסים לפתור את זה.
מה עוד אתה יכול להוסיף לנו לגבי שחקנים שאתה חושב שיכולים שנה הבאה כבר להשתלב בקבוצה הבוגרת? והאם השמות של ארזי ואיתי יהוד לצורך העניין חלילה כבר שם, האם בוודאות הם שחקנים שיכולים שנה הבאה כבר להיות חלק מהסגל של מכבי חיפה ולא שוקלים השאלה או משהו כזה?
אני חושב שכמו שאמרתי בהתחלה, מכל השמונה שחקנים שערכו הופעת בחורה השנה בבוגרים, אין לי ספק שחלק מהם אירועים או להיות בסגל. שוב, זה תלוי במאמן שיגיע, תלוי בתפקידים הנחוצים, בעמדות שיצטרכו גיבוי, ושוב, גם תלוי במה הצורך יש של קבוצת בת, איזה שחקנים הם ירצו, אבל אין לי ספק שאנחנו נראה שחקני נוער משתולבים בבוגרים.
ואם אתה מדבר על קבוצת הבת הפועל כפר סבא, איזה כמות של שחקנים לדעתך הולכת לעבור השנה ממכבי חיפה לכפר סבא?
אני לא יודע, שוב, זה תלוי גם מי המאמן בכפר סבא.
שעדיין לא הוחלט.
שעדיין לא הוחלט. מה הצורך שלהם בשחקנים, האם הם צריכים שחקנים לדוגמה בלמים, האם צריכים קשרים. אני מעריך שיש שם עוד הרבה עבודה וחשיבה.
במשפט רק להסביר את ההיררכיה בין מכבי חיפה להפועל כפר סבא, מי למעשה מקבל את ההחלטות המקצועיות? לא מי יפתח בהרכב, אלא איך הסגל ייראה ודברים כאלה. זה ברור שהמאמן.
בסוף זה תהיה בקשה של הפועל כפר סבא. למספר שחקנים במכבי חיפה. ברגע שהם יהיו בהפועל כפר סבא, אז מן הסתם המאמן שם יקבע את ההיררכיה. יהיה מצידנו מישהו שיעקוב גם באימונים וגם במשחקים, מה שקורה עם השחקנים שם. ולדאוג לכל מה שהם צריכים.
ונגיד יגיע ינואר ופתאום תחשבו שיש שחקן או שניים שצריך להוציא משם ולשים במקומות אחרים, זו החלטה שלכם?
אני לא יודע את הפרטים האלה, אני לא יודע את הפרטים.
פשוט מבחינה מקצועית להבין.
אני לא יכול לענות לך לתשובה הזאת, אני לא מעודכן בפרט הזה.
עופר פביאן, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי חיפה, היה תענוג גדול לארח אותך כאן בשעה האחרונה שלך, המשך הצלחה בעבודה, המשך הצלחה לכל מחלקת הנוער של מכבי חיפה, דבר אחד בטוח, עובדים יפה שם במועדון, תמיד יש דברים לשפר, אבל בסך הכל עובדים מאוד מאוד יפה, אז תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה תומר, זה שהערכת אותי, היה לי לעונג, וכמו שאתה אומר, עשינו שנה טובה, צריך לעבוד יותר קשה שנה הבאה כדי לעשות שנה יותר טובה.
תמיד צריך לעבוד יותר קשה.
תמיד צריך,
צריך לעבוד להסביר את זה גם לילדים ולשחקנים. גם תמיד לעבוד כן. יותר קשה. תודה רבה לאור מיר על ניתוב השידור, תודה רבה לנופר גאון שלב, לאור כוחן, לנדב אוקנין, על העריכה ועל ההפקה ועל הדיגיטל. אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה רבה לכולם. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט משתנה.